שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום לכולכם.
אנחנו נפגשים שוב בפרשה, פרשת מסעי, הפרשה האחרונה בספר במדבר, שהשנה קוראים לבד. פרשה שנפתחת ברשימה של מסעות, כשמה קני. וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, אני לא אקריא את הפסוקים, אני חושב שהם מוכרים. וכמעט כל קורא, אני חושב, של הפרשה, או כל מאזין לפרשה בקריאת התורה בבית הכנסת, שואל את עצמו, למה אנחנו צריכים את הרשימה הזאת? מה זה משנה? נסו, חזרו, נסו, עברו, נסו, מה זה מוסיף לנו? התורה הרי כל כך ממעטת בתיאורים, והכל כל כך מדויק, אז בשביל מה צריך את הרשימה הזאת? רשימה למכולת, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו. מה זה תורם לנו?
אם כן, תענה לו. שאם הוא לא יודע...
מה נפגוש אותו?
כן, החיים הם מסע. החיים הם לא פשוטים, הם מורכבים מהרבה מסעות. חיי הפרט, חיי הכלל, חיי היחיד, חיי הנישואים. זה מסע, ובמסע הזה יש תחנות. תחנות טובות, תחנות לא טובות, תחנות מוצלחות, אבל ממשיכים במסע, לא עוצרים במסע. זה מצליח, ממשיכים. נכשלים, מתקנים וממשיכים. ומכל תחנה לומדים משהו. גם מהתחנות הלא טובות לומדים משהו. גם הנישואין הם מסע. מסע בשתיים. וגם בימינו, קום המדינה, שיבת ציון, בניין הארץ. זה מסע. יש אנשים היו רוצים שפולחן, המיידיות, הכל יסתדר מיד. בקפיצה, בדליגה, לא נכון. זה מסע.
אבל במסע, אם מפרטים לי מה היה בכל שלב, בכל תחנה, זה תורם לי לקבלה של הדברים. התורה לא מפרטת לי מה היה בדופקה, באלוש וברפידים. רפידים אנחנו יודעים מה היה. בקברות התאווה אנחנו יודעים מה היה, וחצרות וריתמה ורימון פרץ ולבנה וריסה ומקלטה. כעלתה, מה אני לומד מהמילים האלה אם אני לא יודע מה היה בהם? איך אני יכול לקחת משהו מהתחנה הזו?
רוב התחנות קרה משהו. ויש גם תחנות שלא קרה כלום, לכאורה. אבל גם בחיים יש תחנות כאלה. גם אם יש לאשתו, יש ימים אפורים שאין כלום. לא נכון, גם בהם משהו הולך ונבנה. לא הכל חייב להיות מזון לעיתונאים, כותרות גדולות. יש גם תחנות שלכאורה אין כלום, אבל זה לא נכון. הן משמשות חומר דבק, חומר חיבור, חומר מנוחה בין התחנות הגדולות. והכל מצטרף לחשבון גדול. אם תספור, יש 42 תחנות. כשם בן מם בית. זה השם המפורסם, אנא בכוח גדולת ימינך. השם בן מם בית זה שם של גבורה. גבורה הכוונה שמתגברים על הבעיות, על הקשיים בחיים. גם ללכת במדבר, גם כשלא קורה כלום, זה גבורה. זה לא קל במדבר הגדול והנורא, צמאון, אין מים, נחש והכחב. והנה, סוחבים וממשיכים כל הזמן.
נושא נוסף שרציתי...
גמרנו את הנושא.
אנחנו נחזור אליו בהמשך. נושא נוסף זה נושא ערי המקלט. מופיע בהמשך הפרשה, וזה נושא שבאמת אפשר להרחיב בו הרבה. קודם כל מדובר הרי ברוצח בשגגה. ערי מקלט זה ערים שנועדו לאנשים שהלכו ביער לכתוב עצים, הברזל אף מהעץ, מישהו עבר וחטף את זה ומת, ואנשים האלה הם רוצחים בשגגה ובנו להם ערי מקלט כדי שהם ירוצו אליהם. בזמן הזה גואל אדם שעוד לא תדבר עליו יכול בין המשפחה לרצוח אותם, עד שהם מגיעים לעיר המקלט ושם אסור לגעת בהם, והם נשמרים שם עד שהכהן הגדול מת, וגם לזה נגיע אחר כך. אבל לפני זה אני רוצה לשאול בכלל על ההגדרה שלהם כרוצחים. אנשים עשו טעות, עשו טעות. אפילו היום אם ניקח את זה כהשוואה במשפט העברי, כן, בבתי המשפט בישראל, עושים הבחנה בין רשלנות להריגה, לא, המילה רוצח היא מילה מאוד קשה. אנחנו משתמשים בה לאנשים שעשו טעות. למה לקרוא להם רוצחים? התורה קוראת להם רוצחים.
זה נכון, שזה לא היה בכוונה. אבל יש תחומים אסור לעשות טעות. אתה תגיד לי, אבל אדם הוא בן אדם, לפעמים הוא טועה. אז הוא יודע שהוא טועה. אז תנקוט אמצעי מראש שלא תטעה. הרי בפעם הראשונה לא ידעו שהברזל יכול לנשול מהעץ. אבל אחרי שפעם אחת ברזל נשל מן העץ, אסור שזה יקרה עוד פעם.
אבל לפעמים זה פעם ראשונה באמת.
עכשיו כבר יודעים שברזל נושל מן העץ. ולכן, היזהר, אתה, הוא רוצח בגלל חוסר תשומת לב, בגלל חוסר כבוד האדם, בגלל חוסר זהירות, והוא יודע שזה עלול להרוג. אז לכן, תהדק טוב את הברזל. כשאתה נוסע ברכב, אל תגיד לשופט, אדוני השופט, זה קורה שיש איזו טעות. אז אתה יודע שזה קורה. אז נכניס אותך לבית הסוהר. הרי ידעת שזה קורה. לכן, אין דבר כזה. רשלנות פושעת, שגגת תלמוד עולה זדון אצל תלמידי חכמים. ואצל אדם, גם השגגה היא חמורה. איך אומרים בלטינית? ארארי אומנום אסט. לטעות זה אנושי. דיאבוליקום פרסברארי. זה סטני לתמיד. אז בפעם הראשונה לא ידעו, נגיד. אבל מאז אין שום תירוצים. זה חוס... בכלל, על כל שוגג מביאים קורבן. לא...
כן, אבל לא קוראים לאדם רוצח על כל טעות שהוא עושה.
הוא רצח בגלל שהוא טעה ואמור היה לו לטעות. יש אונס, זה משהו אחר. אחד נסע באוטו, לאט, הכל. פתאום אדם מתפרץ ברחוב היום תחת הגלגלים. אנוס. אנחנו יושבים פה, פתאום הרצפה קורסת ואנחנו עובדים על אנשים. זה אונס. אונס אינו גולל הר מקלט. אבל שוגג זו רשלנות פושעת. והוא צריך לתת את הדין.
עכשיו לגבי גואל אדם שהזכרנו, הוא יכול להרוג את אותו אדם שהרג את קרוב משפחתו עד שהוא מגיע לעיר מקלט. עכשיו לא ברור אם האפשרות הזאת להרוג היא אפשרות שהיא מה? שהיא רשות? שהיא חובה? זה גם מאוד אכזרי. למה נותנים לבן אדם, התורה נותנת לבן אדם רשות לנקום את מות בן המשפחה? למה לא להשאיר את זה בידי בית הדין? למה לתת פה מה שנקרא לאנשים לקחת את החוק לידיים ולנקום את מותם שביקיריהם?
תראה, קודם כל, האם זה חובה או רשות? זו מחלוקת הפוסקים. עכשיו, לומר זה אכזרי, לא נכון. לא גואל אדם הוא אכזרי, אלא הרוצח הוא אכזרי. ויש דברים, אומר הרמב״ם מורה נבוכים, שחייבים לפתור על ידי הרתעה. נתאר לעצמנו ציור דמיוני, שאדם הבא בתור, שיישא כמו מטורף, ויעבור על חוקי התנועה, ויהרוג בן אדם, אחיו של הנהרג יבוא ויהרוג אותו, אני מבטיח לך. שזה יחסוך כל שנה, כמה יש עכשיו הרוגים בתאונות דרכים? 300-400. אז אם כן, זה לא אכזרי.
כן, אבל באמת זה משהו שאפשר לאפשר היום. אז הרי היכולת גם לברר, אם היינו מעתיקים את זה להיום, או אפילו אם לא נעתיק את זה להיום, ניקח את המציאות של התורה. בא בן אדם, הוא לא יודע בדיוק אפילו מה קרה אותו גואל דם, כי הוא לא היה בסיטואציה, הוא לא יודע, אולי זה יותר קרוב לאונס, אולי זה יותר קרוב למזיד, אולי לשוגג, הוא לא ברר, יש לו את הכמה שעות שהבן אדם רץ לי מקלט והוא יכול להרוג אותו, אתה ביררת מה היה שם, אתה יודע מה הסיטואציה?
גואל אדם, הנושא חייב להתברר בבית הדין.
מתי זמן להתברר בבית הדין? הוא רץ כבר לעיר מקלט.
אתה שואל שאלות טכניות. שירוץ לבית מקלט, לעיר מקלט,
ואז עושים את
ואז נברר. יש בית דין בשערי עיר המקלט, ועושים בירור, אומרים לו, אתה אנוס, הולך הביתה. אתה מזיד, בית הדין. אתה שוגג, עושים בירור. זה בוודאי לא כזה פה המערב הפרוע שהוא שולף מהר.
כן, זה נשמע קצת בקריאה הראשונה.
בוודאי, יש אפילו בית הדין סמוך לעיר המקלט.
ועיר המקלט עצמה היא הייתה כמו הבית סוהר, איך לדמיין אותה? זה משהו שהוא... הרי זה עיר בסופו של דבר, זה חלק מהערים היו הרי לוויים, לא? זאת אומרת, זה
חלק.
היה... אז זה לא ממש בית סוהר, בן אדם חי שם בצורה מאוד סבירה.
יש שישה ערי מקלט שהם רק ערי מקלט, ועוד 42 ערי לוויים המשמשות כערי מקלט. זאת אומרת, במקום להכניס אדם לבית הסוהר, הם נותנים לו חיי שיקום. אגב, המשטרה בישראל היא משקיעה המון משאבים. כדי לשקם את האנשים, עובדות סוציאליות.
שירות בתי הסוהר.
שירות בתי הסוהר. המון המון.
נכון.
ומצליחים לשקם, מסוממים, להחזיר למשפחה. המון עבודה, לא יודעים מזה. כי שומעים את המילה סוהר, זה כן. מיד מעורר, סלידה. אבל זה לא נכון. משקיעים המון משאבים. ובתי סוהר, יש תעשייה קטנה, יש נגרות.
כן.
יש כל מיני...
מצד שני, הרב, יש כאלה שיש להם ביקורת על כך, כי למשל, אסירים ביטחוניים אומרים שהם בסך הכל גן עדן יש להם שם בבית סוהר, הם רוכשים השכלה, הם חיים טוב, אנשים... אסירים ביטחוניים, הכוונה, אנשים שביצעו פיגועים, כן? והבית סוהר בשבילם תענוג לא קטן, הם יכולים להשלים תארים, יכולים לחיות טוב, ובתנאים יותר טובים ממה שהיה להם קודם, וזה לא יוצר הרתעה לא לעשות פיגועים.
זו קושיה ידועה, אבל... פה אתה גולש לנושא מדיני. כלומר, יש למדינה גם חשבונות מדיניים שלפעמים אני מכיר, לפעמים אני לא מכיר. לפעמים אני מסכים, לפעמים אני לא מסכים. אבל זה כבר חשבונות מדיניים כוללים, מורכבים, שהמדינה שוקלת שהיא מפסידה, ומצד שני מרוויחה. מורכב. פוליטיקה.
נחזור לערי המקלט, בקריאה של הפסוקים על ערי המקלט, אנחנו מגלים שיש שלוש ערים בעבר הירדן המזרחי, ושלוש ערים מוגדרות בעבר הירדן המערבי, הצד שאנחנו מכירים יותר. וזה גם משהו שבראייה ראשונה קצת מוזר. הרי אין פרופורציה. אנחנו מדברים על זה שבעבר הירדן המזרחי היו בסך הכל שני שבטים וחצי, גד, ראובן וחצי שבט מנשה, לעומת תשעה שבטים וחצי שנמצאים כאן בעבר הירדן המערבי, ויש אותו מספר ערי מקלט משני עברי הירדן. איפה הפרופורציות פה?
חזל תרצו בשתי מילים.
נו?
נפישי רוצחים. הרבה רוצחים.
ששם יש יותר רוצחים.
שם יש יותר רוצחים.
למה זה? ממה זה נובע?
תראה. ארץ ישראל, מדרגות מדרגות. עבר הירדן זה ארץ ישראל. אבל הצד הזה של הירדן יותר קרוב ירושלים. איך כתוב? שלוש ארצות. יהודה, הגליל, עבר הירדן. יש אפילו סיפור בגמרא נדרים, דף שכחתי.
מה הסיפור?
שאנשים הלכו בדרך, ואחד התעצבן על השני, והרג אותו. תוך כדי ויכוח. בא רבי יוחנן, לא יודע, סיפר ומזועזע, הוא אמר, איך זה יכול להיות? הרי כתוב, ונתתי לך שם לב רגז. בגלות יש לב רגז, ופה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל רגועים. תרצו בגמרא, עוד לא עברו את הירדן. כלומר, עבר הירדן, השנייה זה ארץ ישראל, אבל יש אחד מתכונות הגלות, עצבנים מרוגזים והורגים. אבל אם אתה רוצה לשאול שאלה, אתה צריך לשאול שאלה אחרת.
אז אני אשאל שאלה אחרת.
נו, תשאל.
מה השאלה?
השאלה היא, מה זה קשור לעיר מקלט? עיר מקלט זה שוגג.
זה רוצחים משגגה, נכון. אז למה? איך זה עוזר שאומרים שיש יותר רוצחים? הרי בסך הכל אנחנו מדברים פה על רוצחים משגגה.
נכון. השאלה הזאת, כמו שאומרים על המדנים, והשאלה הראשונה שלך, מה זה מתנפלים על שוגג, איך אומרים על המדנים, מתרצות אחת את השנייה. יש הרבה רוצחים כן. כי מזלזלים בחיי אדם. ואצל אנשים פחות, שיש פחות זלזול, אבל יש עדיין זלזול, אז זה בא לידי ביטוי בשוגג. גם השוגג, גם המזיז,
שיש
זלזול
של חיי אדם, אז יש יותר מקרים גם של רוצחים משגגה.
משגגה. כי אם הוא היה מכבד חיי אדם, היה נוסע נורמלית ברכב, לא כמו משוגע, והיה מהדק את הברזל וכן הלאה.
אז בעבר הירדן המזרחי יש יותר מקרים של רצח.
כן.
וזילות חיי אדם. עכשיו, נסתכל שנייה על ימינו, מדברים על זה בשנים האחרונות באמת, שהכמות הארוכים בתאונות דרכים, כבר הזכרנו אותה כאן בהקשר של רוצחים משגגה, היא באמת גדולה, גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם.
אגב, היא יורדת. פעם היו 700 לשנה, 600, 500, שנה שעברה, 370 או משהו כזה.
אבל עדיין...
וכמות הרכבים גדלה, וכמות התאונות יורדת. זה לא בנס,
עדיין...
זה המשטרה מוסרת את הנפש.
כן, אבל עדיין, אם אני לא טועה בהשוואה למדינות אחרות בעולם, אנחנו נמצאים במצב לא טוב. לא
מי
טוב.
אמר?
מה שאני זוכר, מה שראיתי בפרסומים שהיו...
סתם אתה מניע גם, ידאג שיחתי סתרה לבית הסוהר ומציא שמרה למשטרה.
לא, אני כמעט בטוח בזה שראיתי נתונים שאנחנו נמצאים במיקום לא טוב, וזה...
אנחנו במיקום לא טוב. אנחנו אותו מיקום כמו צרפת. צרפת זה בגלל שאנשים שם מחמירים לשתות הרבה יין, ופה זה בגלל שישראלי הוא עצבני, הוא לחוץ,
זה קצת המסתדר, אבל מה שאמרת קודם, הרב, כי אם בישראל אנחנו לחוצים ועצבניים,
חכה, סבלנות.
הרי מקודם בגלות אמרנו שאנשים עצבניים.
סבלנות, זה לא. היינו 2000 שנה בגלות, אי אפשר להיפטר מזה.
אז אנחנו עדיין עם חולאי הגלות?
כן, בוודאי. כל מה שלא טוב בארץ,
זה
מהגלות. זה ברור, זה אין בזה ספק. וכל מה שטוב, זה בזכות הארץ. אנשים עצבניים, והוא יאחר, וזה... תירגע, סע לאט, יחכו לך.
זה המהירות? זה הסיפור. הרי הרבה פעמים יש תחושה שהדוחות על המהירות זה בעיקר בשביל להשיג את המכסה של הדוחות שצריך להשיג.
זה המהירות.
זה לא רק המהירות. המהירות, יש כבישים מהירים טובים שאפשר לנסוע בהם מהר, וזה בטיחותי.
זה עקיפות מסוכנות, זה רמיסת קו לבן. פעם כתב רב גדול. אז אפשר לספר, כי הוא סיפר על עצמו בענוותנותו, הרב יעקב אריאל. הוא אומר שהוא דרך קצת 10 סנטימטר על קו לבן. אמר לו שוטר, ראית איך נסעת? אמר לו, זה סתם קצת. אמר לו השוטר, קו לבן זה חומת קיר. ברזל, זה קיר ברזל. אמר, אתה צודק? והוא כתב על זה בענוותנותו. קו לבן זה קיר ברזל. וצריך להקפיד על כל ההוראות. הרבנים החרדים, כמו שוני שוט מנחת יצחק, אומר מי שלא מקפיד על חוקי המדינה, יש לו דין רודף. אין הכוונה יתחיל להרוג אותו. יש לו, איך אומרים? אצל המדינים, בחינת רודף. צריך להקפיד על כל חוקי הנסיעה וכו'.
מה עם העקיפה? נגיד, אני קראתי מאמר של אחד הרבנים, שרב ישראל רוזן כתב את זה בשבת בשבתו, פעם או פעמיים, שהוא מציע, הוא חושב שהיה צריך להגלות היום כחלק מהעונש לעברייני תנועה, להגלות אותם למקומות מרוחקים בארץ, ולתת להם עבודות שירות חברתיות כחלק מהעונש על המעשה שלהם בכביש. יש מקום לשנות את העקיפה לדעתך הרב, היא חמורה מדי, היא קלה מדי?
צריך ענישה הרבה יותר חמורה, לדעתי צריך. כנסות כבדים מאוד. החרמת הרכב.
המקום, זאת אומרת...
על המקום, הוא כבר לא שלו. הוא ניתן לצדקה, החרמת הרכב, השהיית רישיון נהיגה לשנתיים או לכל החיים. וזו ענישה טובה. אנשים אמרו לי, תראה, אתה תצטרך גם להילחם נגד יבואני הרכב.
למה?
כי התאונות הדרכים זה מפרנס אותם. אמרתי, מה? אתם חושדים בהם ש? אמרו לי, תראה, אתה בחור תמים, אל תשאל יותר מדי שאלות. אז לא שאלתי.
צד שני... חלק מהמחירות של הרכבים זה בצעות שיווק של הכוח שלהם והחוסן שלהם לפני תאונות והבטיחות שלהם, זה מורכב.
כן, קיצור. וגם איפה שיש מצלמות ויש שילוט, יש מצלמה, התאונות יורדות להם. כלומר, יראת העונש זה עדיין פועל. אמנם הרב קוק אומר, העיקר, יראת הרוממות, כן. יראה אילאה, תשובה אילאה.
אבל אנחנו צריכים אבל להסתפק הוא, לפעמים ביראת העונש.
הוא לא שולל תשובת עתה.
אז צריך להגביר את העקיפה.
צריך להגביר את העקיפה. צריך משטרה מיוחדת.
משטרת התנועה.
כן, אבל משטרה חזקה. יום אחד ראיתי רכב משטרה שעשה עקיפה אסורה. עצר אותו יסמניק, אמר לו, תביא את התעודות שלך. הוא אמר, אני שוטר. קל וחומר שעליך להקפיד, תן לי התעודות, והוא נתן לו רפור. אמרתי לו, כל הכבוד. אבל הוא לא הסתכל עליי.
אז באמת הנושא הזה הוא נושא שאולי לא מופיע בפרשה, אבל הוא משמעותי מאוד. אני חושב שטוב שדיברנו עליו, ואולי בכלל כדאי
מה זה לא מופיע בפרשה?
הוא מופיע, אבל לא כתוב תאונות דרכים, כן. אני אומר שבכלל אולי רבנים בדרשותיהם ובמאמריהם, אתה עושה את זה הרב מדי פעם, שידברו יותר על תאונות דרכים כחלק חלק מהמסרים שמעבירים לציבור, זה באמת חשוב.
מדברים הרבה, יש אפילו מחלקה מיוחדת לציבור החרדי של הרשות זהירות
בדרכים. וזה בשיתוף עם רבנים, אנשי
רוח. כן, רבנים, אני כותבים מאמרים, כרטיסים.
אז זה בשורה טובה.
זה בסדר.
שנזכה שנפחית עוד ועוד את כמות התאונות. תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם צופים וצופות. אנחנו מסיימים כאן עוד פרשה ועוד ספר, ספר במדבר. ניפגש בשבוע הבא בפרשה חדשה. שלום שלום.
שבת שלום.